אוקיי, ברוכים הבאים לטוב האפשרי, פרק מספר 44, והפעם אני נמרוד גני, עלה נמרוד.
שלום.
איש שירות המדינה יותר מעשור, היית במשרד החינוך והרווחה, והיית גם במשרד ראש הממשלה, ואנחנו, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם היום. אנחנו נדבר בין השאר על, בדיוק מה שכתבת לנו בגיליון האחרון שלנו, על דוג' ישראלי, דוג' או דוג'?
לא כזה חשוב.
אחד מהם, אבל כמובן היוזמה של צמצום ממשלתי שהתרחשה בארצות הברית עם אילון מאסק, ויש לך הצעה דומה בעניין הזה, שמתכתבת גם משהו שנתניהו אמר לאחרונה, זה יצא טוב בשביל התאריך הזה של הפרק. אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר גם על תפיסה שלך לגבי ההתמודדות עם השדה הפוליטי של עכשיו, שזה למי ששמע, למי מכם ששמע את הפרק הקודם שלי עם פולי ברונשטיין, זה יכול קצת להתכתב עם העניין הזה, כי אתה גם חלק בארגון שהוא מתכתב, אבל מזווית מאוד אחרת, עם הסוגיה הזאת של לאן צריך להתקדם, האם יותר לעניינים של הסכמה רחבה או דברים אחרים. בקצור, יש לנו הרבה מה לפרק פה הפעם, אבל אני רוצה להתחיל איתך, ועם התפקידים שאתה עשית, עם העבודה שלך כאיש שירות המדינה, מה שאתה ראית וחווית שם, ואיך זה הביא אותך למקום שלך היום, שבו אתה בא לעשות השינוי, דווקא מי שהיה בתוך המערכת, עכשיו מנסה לעשות שינוי מחוץ למערכת, אז אני רוצה להתחיל בלשמוע על זה.
אוקיי, אז כיף להיות פה, תודה שהזמנת. במקור אני איש חינוך. התחלתי ועבדתי בחינוך בלתי פורמלי, באחריי, בעמותת תפוח, אבל אי שם במחאה החברתית של 2011, אני החלטתי ש... גם אם אני אתקדם וינהל ארגון נוער גדול ומשמעותי, זה עדיין 3,000-5,000 בני נוער בשנה, ואמרתי, אני רוצה להשפיע ברמה הלאומית.
אז אתה, במחאה הזאת היית בתוך המחאה?
הייתי סטודנט, הייתי במעל, בהפגנות, עם תודעה הרבה פחות מגובשת ממה שיש לי היום. אני ממש זוכר, נגיד, קראתי אז דמרקר בזמנו, קראתי כתבות.
עכשיו כותבים עליך בדמרקר, אגב, נכון? היה כתבה לפני איזה שבועיים.
כן, קראתי כתבות, לא ידעתי אם כל המספרים שזרקו שם, 150 מיליון, 10 מיליון, 2 מיליארד, אם זה הרבה כסף, זה לא הרבה כסף. ואמרתי, אבל אני רוצה להגיע להשפעה ברמה הלאומית, ואני רוצה להשפיע מתוך שירות המדינה. ואז באמת, קצת אחרי המחאה החברתית, נפתחה תוכנית שנקראת צוערים לשירות המדינה. ואני הגשתי את המועמדות שלי למחזור השני, התקבלתי, ובעצם נפתחה לי הדלת לכל משרדי הממשלה. זו תוכנית ייחודית שמאפשרת לך גם להכיר את שירות המדינה מבפנים, גם לבחור את התפקידים הראשונים שלך, וממש עושים לך השמה לתוך האירוע הזה. וככה התחלתי והתגלגלתי. זה היה לי ברור שהעולמות החברתיים מעניינים אותי, כי הגעתי מתחום החינוך, אבל לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה ומחפש, והתמקמתי ככה בתור התחלה במשרד ראש הממשלה, באגף ממשל וחברה. אמרתי, אני אעבוד עם המשרדים החברתיים, אני אכיר את האנשים, את הנושאים, ואז אני גם משמע, אני אבנה את עצמי ואני אכנס ואצלו לתוך משרדי הביצוע, מתוך המשרדים הגדולים. וככה היה באמת, הייתי שם איזושהי תקופה, עשינו מהלך מאוד גדול על איך הממשלה רוכשת שירותים חברתיים במיקור חוץ, מה שנקרא בעגה הציבורית ההפרטה. אבל הלב משך לעולמות החינוך, והתחלתי לעסוק גם בעולמות החינוך, ובאמת...
משרד החינוך?
משרד החינוך, כן. ראינו בגדול כמשרד מטה שיש עלייה גדולה מאוד בתקציב החינוך, כשמסתכלים אחורה בעשר שנים הקודמות.
עוד לפני המחאה?
לא, אפילו אני אומר לך שמ-2008, בגדול אחרי הסכמי אופק חדש ועוז לתמורה, ההוצאה על חינוך התחילה לגדול בצורה מאוד משמעותית, וב-2016-2017, כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו רואים באמת גידול מאוד מסיבי בהוצאה של החינוך, אבל אנחנו רואים שהתוצאות במבחנים הבינלאומיים, פיזה, טימס, כל מי שעסק בתחומים האלה ומכיר את השמות, שההישגים נשארים במקום, והפערים עדיין גדולים, למרות תוספת משאבים משמעותית. וככה נוצרה איזושהי הזדמנות, וגם נכנסתי לעבוד במשרד החינוך, באגף תכנון ואסטרטגיה. זו הייתה תקופה מאוד מאוד מעניינת וחשובה מבחינתי. איפשהו סביב משבר הקורונה שחווינו אותו...
אז כבר עברו איזה 10 שנים, או כמעט איזה 8 שנים שאתה עובד בשירות המדינה.
עברו כמה שנים, כן. זה ב-2020. אני חושב שאני הבנתי ששינויים שאני חושב שהם נכונים במערכת החינוך הם לא כאלו שפקיד בכיר ככל שיכול להוביל, וזה בעצם אירוע הרבה יותר גדול. זה אירוע של שר חינוך, שר אוצר, ראש ממשלה, קואליציה. וחיפשתי בעצם את האתגר הבא, כי הבנתי שאת הדברים שאני מאמין בהם אני לא אצליח ליישם במשרד החינוך בזמן ההוא. ועברתי למשרד הרווחה, עוד משרד גדול משמעותי משפיע מהליבה, ושם עבדתי מול כל המחלקות לשירותים חברתיים, מול כל הרשויות המקומיות, בתפקיד שהיה פחות תכנוני ואסטרטגי וכזה, ליותר ביצועי, ניהולי, ניהלתי הרבה מאוד כסף, הייתי רגולטור, פיקחתי, הובלתי, פיתחתי תוכניות ודברים כאלה.
והתחושה היא שאתה מצליח לעשות שינויים בזמן הזה?
ואני חושב שמכל התפקידים שלי במשרד הרווחה, זה בממשלה, במשרד הרווחה הכי נהניתי. כי היה לי ממש הרבה מאוד סמכויות ביד, ואנחנו מדברים הרבה פעמים על קיצוץ רגולציה והתייעלות וכו', ותכף גם נגיע לזה, ואני חושב שמשרד הרווחה פשוט, אני ישבתי על השיבר, על השלטר, ועשיתי את זה.
אז זה לא תסכול שהצטבר מהיום הראשון, שזה לא עובד פה, זה לא עובד שם?
במשרד הרווחה אני הגעתי למקום שהייתה לי הזדמנות אדירה לשנות בו דברים שהיו תקועים עשרות שנים. אני הגעתי ובעבודה מקצועית, בנחישות, במערכות יחסים טובים שאני בניתי עם אנשים במשרד ובממשלה, הצלחתי לקדם דברים, לפרק מכשולים, לשפר את הביצועים שלנו.
אז הפקיד הנכון בזמן הנכון זה כן פתרון?
אז יש הרבה דברים שפקידים יכולים לעשות, והנה במשרד הרווחה לצורך העניין בתי אבות לאזרחים ותיקים, אוקיי? זה שירות שמשרד הרווחה מממן להרבה מאוד אנשים, וגם שירותי דיור חוץ ביתי לאנשים עם מוגבלויות, אוקיי? זה שירותים שהמשרד מממן בעשרות, לא עשרות, אבל כמה מיליארדים של שקלים בשנה. שירותים מאוד כבדים. והנהלים של המשרד קבעו שכל שנה מחדש, גם האזרח הוותיק וגם האדם עם המוגבלות, למרות שהוא לא עובד ולמרות שהוא מקבל קצבת נכות וכו', צריך להגיש את כל המסמכים שלו למחלקה לשירותים חברתיים, שיעשו לו מחדש חישוב של כמה הוא צריך להשתתף, האם הוא צריך להשתתף וכן הלאה.
אז זה היה שם הקלה בירוקרטית.
אז שם זה למשל משהו שאני אמרתי, חברים, האירוע הזה נגמר, זה קורה פעם בשנתיים במינימום, וברוב המקרים זה יקרה פעם בחמש שנים, כי אזרחים ותיקים ואנשים עם מוגבלויות כנראה שלא מוצאים ונכנסים לעבודה כל יום, או לא משתנה בצורה מהותית. אז בואו אנחנו נקל איפה שאפשר, ננהל את הסיכונים ונעשה את זה. אותו דבר עם דיגיטציה של תהליכים שבעצם חוסכים הרבה בירוקרטיה לבן אדם בקצה.
אז איפה התקרת, איפה התחלת להרגיש את התקרת זכוכית של ההשפעה? כי זה נשמע דברים די נקודתיים.
אז אנחנו מדברים עכשיו על 20, 21, 22, 23, וככה אני התקדמתי והמשכתי בתזה שלי של להשפיע מבפנים, ואני חושב שעשיתי הרבה דברים שהם טובים, ואני שמח וגאה על הדברים שעשיתי. באוגוסט 23 נכנסתי לתפקיד במשרד ראש הממשלה, באגף ממשל וחברה, איפה שהתחלתי בעצם את הדרך, אבל הפעם בצד של ממשל, בעצם לנהל את אגף ממשל, זה מי שאמור להוביל רפורמות מבניות בעבודת הממשלה, מי שמגבש את תוכנית העבודה של משרדי הממשלה, עוקב אחר הביצוע של החלטות ממשלה, זה דוח שפורסם.
זה תפקיד שאתה כיוונת אליו, רצית להגיע אליו הרבה זמן?
אני חושב שזה מבחינתי היה בהרבה מובנים תפקיד חיי, כי אני ראיתי את הממשלה מכל מיני כיוונים, מכל מיני זוויות, ממשרד החינוך, ממשרד הרווחה.
ראית כל מיני ממשלות בעצם.
ראיתי כל מיני ממשלות, הכרתי את כל מנגנוני העבודה של הממשלה, הפכתי להיות מה שנקרא בשפה המקצועית מומחה מנגנון, ידעתי איך מזזים את הדברים של ההון האנושי ושל המכרזים, ואיך דברים זזים בחשבויות ואיך משלמים, וכל מה שפקיד טוב צריך לעשות. וגם ידעתי איפה הקשיים ומה תוקע את הממשלה ומה צריך לעשות בשביל לשפר את העבודה שלה. והגעתי באמת בהתרגשות גדולה לתפקיד הזה. אני זוכר, הגעתי בראשון באוגוסט, הייתי בכלל במילואים, עשיתי קו בביתר עילית. אחרי זה טסתי לחול עם המשפחה שלי, ל-40 יום, חזרתי בשלישי באוקטובר לארץ, ובשביעי באוקטובר כבר התגייסתי.
אתה חזרת לארץ בה כמה?
שלישי באוקטובר.
ממש, אוקיי.
היינו אמורים לנסוע למשפחה של אשתי מהעוטף באותו סוף שבוע. אני אמרתי לה, תקשיב, אנחנו חזרנו מחול עכשיו. אני לא רוצה לטרטר את הילדים ואין לי כוח. שההורים שלך יבואו אלינו. נכין להם ארוחה והכל שיבואו אלינו. בסוף לא נסענו לעוטף באותו סוף שבוע, ככה ביד המקרה. אבל הסיפור הזה של השביעי באוקטובר, אני חושב ששינה אצלי הרבה מאוד דברים. אני מפקד צוות במילואים, הייתה לנו תקופה מאוד אינטנסיבית של לחימה בעזה בסבב הראשון. גם בין לבין היה מאוד קשה להסתכל לממשלה מבחוץ, לראות את החוסר תפקוד, וגם היה
חוסר תפקוד בצד של המלחמה?
כן, אני חושב שכולנו
זה משהו שפחות היה לך לפני זה.
נכון.
אז זה ממש כאילו
זה פעם ראשונה שגם הייתי מחוץ לממשלה מזה עשור. זאת אומרת, אני בעצם בתפקיד של מפקד צוות ולא בתפקיד של
כן, פתאום את התקופה מבחוץ.
ואני חווה גם את החברים שלי במשרדי הממשלה שלא מצליחים בהכרח לתת מענה בגלל עניינים פוליטיים. בכלל, להסתכל על שירות המדינה.
אבל איפה כל זה היה לפני זה? זה קצת משהו מוזר, כי אתה היית שם שנים. אז מה, כאילו בסוויץ' פתאום התפיסה, הבנת שמשהו לא מסתדר כאן כמו שאמור להסתדר?
א', אני חושב שהממשלה שנכנסה ב-23, נכון?
ינואר 23. כן,
תחילת 23.
ממשלה שנכנסה ב-23.
הייתה ממשלה פחות טובה מהרבה קודמותיה, וזה הורגש, והרבה אנשים טובים בתוך שירות המדינה הרגישו גם כן את התסכול הזה ועזבו. אני החלטתי באותו נקודת זמן להישאר בתוך שירות המדינה.
אם זה עניין, אני טועה אם זה עניין ממשלתי ולא עניין ממש מערכתי, זה בעצם נראה לי אחת השאלות המעניינות כאן. האם מה ששבר אותך היה, לא רוצה להגיד שבר, ממש גם לך להבין שאתה רוצה ללכת לעשות שינויים בחוץ, אם זה המערכת, זה מאוד מובן. אם זה רק ממשלה ספציפית, אז אני מדמיין, אתה יכול להגיד, טוב, אני אעבור את הממשלה הזאת, ואז תבוא ממשלה יותר טובה, ואז אני אשאר.
אז זה תמיד משהו שנמצא בראש, אבל אני חושב שאני הבנתי כמה דברים. זה לקח לי זמן. אחד, אני הבנתי תוך כדי המלחמה שאי אפשר לחזור לשישי באוקטובר. ומה שהיינו פה עד עכשיו לא יכול לחזור על עצמו.
מאיזו בחינה זה רלוונטי למה שאתה
הרגשת? אני חושב שאנחנו קיבלנו את השיעור הכואב מאוד של אם לא מטפלים בבעיה ומזניחים אותה ודוחפים אותה לעוד שנה ועוד שנה ומקבלים את הבינוניות הזאת, אז בסוף זה מתפוצץ בפנים, אתה משלם מחיר כבד וכואב. וכמו שהיינו בקונספציה ביטחונית, לי זה נהיה ברור שאנחנו בקונספציה חברתית, קונספציה כלכלית וגם קונספציה ממשלית. ואני עם עצמי אמרתי, אני לא מוכן לקבל ולחיות עם הקונספציות האלה. וזה משהו שככה התבשל אצלי. חזרתי לממשלה בינואר 24, זה היה לי לא פשוט, ואני הבנתי בעצם שאנחנו צריכים פה שינויים גדולים, לא עוד פלסטר ולא עוד רפורמה קטנה, עוד איזשהו מיני תהליך, עוד צוות ממשלתי, אנחנו צריכים פה שינויים מסדר גודל הרבה יותר גדול, שינויים עמוקים, שינויים רדיקליים.
אני רוצה להגיד את זה במילים שלי, ותגיד לי אם זה מכוון למה שאתה אומר. אתה רצית לשנות מבפנים, וזה עבד. כלומר, זה לא שהרגשת שאתה שם 8 שנים, כי יש הרבה אנשים שעובדים בשירות המדינה או כעובדי מדינה, ואחרי איזה 5, או במערכת החינוך, כמה שנים אומרים, טוב, ברור לי שלא עושים כאן כלום, זה סוג של אבטלה סמויה, או שעוזבים או שממשיכים. אתה לא הרגשת ככה. היה לך שם את ההשפעה שלך, אבל זה היה השפעה אולי אינקרמנטלית, אולי קצת נקודתית, ואתה הבנת ש... אז... מה שצריך לעשות זה לצאת מבחוץ ומה, לשבור את המערכת קצת עם פטיש כדי לבנות אותה מחדש?
במדיניות ציבורית אנחנו מסתכלים על שינויים ומה סדר הגודל שלהם. שינוי קטן, שינוי בינוני, שינוי גדול, מאיזה סדר גודל. ופקידים ואנשים בתוך הממשלה הם יכולים להשפיע המון בשינויים מסדר גודל ראשון, שני. כשאתה מדבר על שינוי מסדר גודל שלישי, כשאתה מדבר על שינוי פרדיגמה, שינוי תפיסה, שידוד מערכות, זה לא משהו שמערכת יודעת לעשות מבפנים, וזה תמיד מגיע מבחוץ. רעיונות גדולים וחדשים תמיד באים מבחוץ, ויכול להיות שגם יבואים ואני אכנס לממשלה ואני אהיה זה שמיישם את הדברים האלו, אבל אני הרגשתי שאני רוצה לתרום להתחדשות הרעיונית בישראל, להביא את הידע ואת הניסיון שלי מתוך שירות המדינה, מתוך התחנות שאני עברתי בחיים. אני ויתרתי על תפקיד שהוא סגל בכיר, מזכורת יפה, תפקיד מכובד, אגף גדול, הרבה עובדים, כאילו על הנייר.
יש כאלה אומרים שלהיות פקיד בכיר זה פסגת הסמכות.
שמע, אני חושב שזה באמת, אני מאוד נהניתי מהתפקידים בשירות המדינה, ואני עזבתי בלי שהיה לי משהו ביד, לא הציעו לי ג'וב או משהו כזה, אלא באמת אני עזבתי מתוך התחושה שאני חייב לעשות את שלי בשביל שלא נחזור לקונספציות האלו שהיינו בהם. ועשיתי איזשהו מסע בין הרבה מאוד גופים וארגונים, ועם חשיבה שלי לעצמי לגבי מה הכיוונים שנכונים לישראל. אני חושב שחלק מהם בטח נצלול פה בהרחבה סביב המאמר שפרסמתי בשילוח וכולי. אבל באיזשהו שלב הגעתי לארגון שנקרא עלינו, שהצטרפתי אליו די בראשית הדרך, והיום אני מהמובילים שלו, ואני חושב שהוא פגש את התיאוריה שלי בצורה הכי טובה. שבעצם מה אנחנו אומרים בעלינו? אנחנו אומרים ישראל נמצאת באיזשהו רגע מכונן, רגע שבו מצד אחד יש הזדמנות גדולה, מצד שני כל התפיסות הקודמות שלנו, המערכות הפעלה כבר לא מקוילות, לא פוגשות את המציאות, והפער הזה הוא פער גדול מדי, מאשר שלא נוכל לבוא ולהתחיל לתקן אותו בסלייסים, אלא בעצם צריך לעשות פה שינויים דרמטיים, שינויים רדיקליים, שינויים עמוקים, שפותרים מהיסוד את הבעיות שאנחנו מתמודדים איתם.
אוקיי, אני רוצה להגיע לזה בהמשך, כי בעיניי זה סופר מעניין, ואתם גם לא, כלומר, יש ממש תנועה של אנשים שבדרכים שונות אומרים את הדבר שאתה מרגיש, הבנתי שצריך לעשות שינוי שהוא קצת יותר, טוב, שידוד מערכות, זה מלא שקודם חוזרת עכשיו, ויש הרבה גישות שונות לזה, ואני מאוד רוצה לדבר על זה, אבל נראה לי שקודם נחזור לטקסט שכתבת, כדי לדבר באמת טוב, על הליבה של הרעיון שאתה מציע לפחות מבחינת התייעלות, ויש לך 3 קטגוריות, ביזור, התייעלות ו...
צמצום, ביזור והתייעלות.
אוקיי, אז בוא, תספר לנו על זה.
אוקיי, אז אי שם בינואר 25, נכנס לנו דונלד טראמפ לתפקיד, משהו כזה? ינואר 25, אני חושב.
נובמבר?
נובמבר, ינואר, איפשהו שמה. אוקיי. לפני כמה חודשים.
איפשהו אחרי הקורונה קרו דברים.
לא, לא, זה כבר ב-25, לפי דעתי זה בינואר 25. והוא הגיע איתו עם הדוד שלו ועם אילון מאסק, וזה גם אני אגיד שקורה אחרי שיש לנו בחירות בארגנטינה, וחבייר מילי נכנס לפי דעתי במחצית של 24 פלוס מינוס, או כמה חודשים לפני טראמפ. ואנחנו פתאום רואים איזושהי עדנה והתחדשות בעולמות של ייעול המגזר הציבורי, שינוי גדול במגזר הציבורי,
כיסוח של המגזר הציבורי, אם
אתה מדבר על מילאי. כיסוח של המגזר הציבורי, ואני, מה שרציתי להגיד זה שאני מאוד אשמח לעשות שינויים כאלו ואחרים בממשלה בישראל, במגזר הציבורי בכלל, אבל אנחנו לא צריכים לעשות copy-paste מארצות הברית, זה טוב שזה עולה לסדר היום, אבל בוא נראה מה מתאים לנו, אוקיי?
אוקיי.
וזה הטקסט שכתבתי בצורה מופשטת.
כן, כן.
אני רוצה שרגע נבין גם מה הבעיות שאנחנו רוצים לפתור.
ואני רוצה גם להבין מה הדחיפות של זה. כלומר, איך מה שכל אמרת עד עכשיו, התחושת הדחיפות הגדולה שהייתה לך, איך היא מתחברת דווקא לזה? כי העניין של התייעלות, ממשל וזה, היא מדוברת הרבה זמן. כלומר, גם לפני...
היא מדוברת, אבל...
בנט, כאילו, יש הרבה חבר'ה שדיברו על זה, אבל למה דווקא... מה הדחיפות של זה עכשיו, אולי?
אז בעיניי אחד...
אני אגיד לך למה אני שואל את זה, סליחה שאני כתבת חשוב, כי יש הרבה שיגידו שהדברים האלה של התייעלות כלכלית, התייעלות של מוסדות, זה היה נורא מדובר לפני המלחמה. היו מפלגות שרצו על הטיקט הזה, ועכשיו לאנשים כבר אין כל כך קשב לזה.
אוקיי, אז בוא, אני אגיד מה הבעיות שאני רואה לנגד עיניי, ולמה הפתרונות האלו נותנים להם מענה טוב, ועל הדחיפות אני חושב שהסיפור של השביעי באוקטובר, זה מבחינתי מה שפקח את העיניים. זאת אומרת, אנחנו מתמודדים שנים עם אתגרים כלכליים, שים בכוכבית, נגיד, החברה החרדית, זה אירוע שתשאל את כל הכלכלנים הבכירים בישראל וכו'. זה לא אירוע שמתכנס בשום צורה מבחינה כלכלית. זה אוכלוסייה שהולכת וגדלה בקצב מאוד גדול. זו אוכלוסייה שלא לומדת ליבה לפחות הגברים, שנסמכת בצורה מאוד משמעותית על מדינת הרווחה, שאפילו מעוותת את מדינת הרווחה לצרכי הפרטיקולריים. וזה אירוע שהוא מהם כלכלית על ישראל, אוקיי? פעם אחת. פעם שנייה, מבחינה חברתית. אני חושב שכל מה שהרגשנו פה עוד לפני השביעי באוקטובר, סביב הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, בעיניי זה לא מסמל עניין גובר של הציבור במבנה מערכת המשפט. אני לא חושב שאנשים ממש פיתחו פטיש להרכב הוועדה לבחירת שופטים. זה לא עניין אף אחד אף פעם. כמו שהיום אף אחד לא מדבר על מה תפקיד מזכיר הממשלה. זה לא עניין שמעניין את הציבור. מה מעניין את הציבור? הציבור הממשלה הימנית, ממשלת ימין על מלא, שעוד לפני שיריב לוין הכריז על הרפורמה המשפטית, הכותרות נסבו סביב ההסכם הקואליציוני על אבי מעוז, עם התוכניות החינוכיות שלו כזה. זה הדמון שהציבור החילוני לפחות רואה בראשו, ואומר, רגע, יש פה ממשלה ימנית שמבקשת עוד כוח, ואנחנו רואים מה הדמוגרפיה ולאן זה הולך ואיך תראה הפוליטיקה. אני לא בטוח שאני יכול לחנך את הילדים שלי פה לפי איך שאני רוצה. וסיפור סביב התפילות בהפרדה, מרחב ציבורי, שאלות של דת.
מלחמת תרבות, יש כאלה שקוראים לזה.
אני לא קורא לזה מלחמת תרבות, אני חושב שיש פה ציבור, בוודאי הציבור הציוני החילוני, הרגיש באותה תקופה, וגם הרגיש היום שלא בטוח שיהיה לו פה את החופש לחיות את חייו לפי דרכו. וזה משהו שאנשים מאוד חוששים ממנו, וזה בבטן. וזה בעיניי מה שהוציא את האנשים לרחובות, וזה משהו שאנחנו גם כן צריכים להתמודד איתו. כי בעצם אנחנו רואים בישראל, יש לנו מדינה עם שונות חברתית אדירה, אולי מהגדולות במערב, ומצד שני יש לנו את הממשלה הכי ריכוזית במערב. בכל היבט שתרצה לבחון את זה, ואפשר להיכנס ולתלול לזה, אבל יש לנו ממשלה מאוד מאוד ריכוזית, עם שונות מאוד גדולה, והסיפור, הפער הזה, הוא מה שמייצר לנו פה את המתחים החברתיים. אז גם זה משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו ולתת עליו את הדעת. והדבר השלישי זה, הממשלה שלנו בכלל, על היכולת שלה לבצע ולהוביל מהלכים בצורה יעילה וטובה. אנחנו פגשנו את זה בשביעי באוקטובר, ובאמן כלבי, זה בסוף הנקודות האלו, שאם משהו לא עובד בשגרה... אמן כלבי,
אתה מתכוון הטיפול בנזקים.
כן, בהתמודדות. בסוף, אם השגרה שלך לא עובדת, אז לא תוכל לתת מענה בצורה טובה בשעת חירום, בשעת משבר. ולכן אני חושב שיש לנו גם איזשהו משבר משילותי שהלך והתפתח פה לאורך עשרות שנים, שלא טיפלנו ולא טיפלנו ולא טיפלנו, והגענו למצב שהממשלה היא כל כך איטית, מסורבלת, מורכבת, שקשה להוציא מהלכים. כל הדברים האלו ביחד, בסוף אני רוצה להגיד שאם אנחנו לא נהיה פה מעצמה כלכלית, אנחנו כנראה לא נהיה פה בכלל. אין לנו מרווח טעות בישראל, אנחנו לא ספרד או דנמרק או איזושהי מדינה אירופאית. אנחנו חייבים להיות חזקים גם פנימה. וגם החוצה, ואנחנו חייבים לסדר את הדברים האלו. ולכל הדברים האלו, מה שאני כותב זה שאם נבצע את המהלכים של הצמצום, של הביזור ושל ההתייעלות, אנחנו נענה על האתגרים האלו ונוכל להביא לפה למצב שהמדינה הרבה יותר משגשגת, האזרחים פה טוב להם, יהודים מכל העולם באים לפה, ולא רק הפוך, עוזבים דווקא אוכלוסייה יצרנית
שחוששת. או שלא רק באים ממדינות כמו אוקראינה
ורוסיה. שיבואו מאוקראינה, שיבואו מארצות הברית, שיבואו מאיטליה.
זהו, אז הם ירצו לבוא גם מארצות הברית, אם אנחנו נצליח ליצור את הסיטואציה הזאת.
בסוף אנחנו רוצים פה בית משגשג לעם היהודי. אנחנו כולנו פה, זה החזון שלנו. ואם היום המציאות היא שיש חלקים גדולים בחברה שחושבים לעזוב, או שכבר מתחילים לעזוב, זה הפוך מהחזון הציוני, ואני רוצה להחזיר את הדבר הזה אחורה, ולגרום למדינת ישראל להיות הבית הכי טוב לעם היהודי בכל העולם. והדבר הזה עובר דרך המתכון הזה.
אז בוא נצלול לשלושת סעיפי המתכון.
סבבה. אז דבר ראשון שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לצמצם את המגזר הציבורי. למגזר ציבורי יש נטייה להתרחב, חוק פרקינסון זה נכון בכל היבט שתרצה, זה נכון מבחינת החקיקה בכנסת, עבודת הוועדות בכנסת, זה נכון מבחינת משרדי הממשלה, ראינו את זה במקסימום בממשלה הנוכחית, זה נכון מבחינת החלטות ממשלה, סעיפים תקציביים, תוכניות ממשלתיות, הדברים רק גדלים וגדלים וגדלים וגדלים, אבל יש לזה מחירים, ואני לא מדבר על הלשכת שר או מנכ״ל במשרד לא משנה איזה כרגע, לא נעליב אף אחד באופן ספציפי, אלא נדבר על העלויות הסמויות, שהן דווקא העלויות הכואבות והמשמעותיות.
כלומר, לא רק עוד תקציב שצריך להוציא, או חלוקת ג'ובים שעולה כסף.
זה באמת העלויות הישירות, וזה למרות הדעה הרווחת הציבורית, גם אם נסגור היום 18 משרדי ממשלה, זה לא חיסכון תקציבי כזה גדול. אבל יש לזה המון תועלת. מה התועלת בזה? אחד, אתה מצליח להתמקד. כשיש לך...
במה? בקיצוץ יש תועלת. אוקיי.
תועלת בקיצוץ. אם אתה מתמקד ואתה מנהל ממשלה של 12 משרדים, 12 משרדים או 18 משרדים.
כמה יש היום?
30 ומשהו, באתי ספירה.
כמה, אתה יודע כמה היה לפני, לא יודע, 10 שנים? כשהתחלת לעבוד
בשירות
המדינה?
יש ועדה ציבורית מאוד מפורסמת, שקמה לייעל את המגזר הציבורי בשנת 89. היא ועדה מרכזית כזאת, שכל מי שלמד מדיניות ציבורית ועסק בזה, מכיר אותה, נקראת ועדת קוברסקי. וועדת קוברסקי ממליצה לצמצם את מספר המשרדי הממשלה, כי הם מאוד לא יעילים. אתה יודע כמה משרדים היו בזמן ועדת קוברסקי בשנת 89? 23, אוקיי?
היום יש לנו 33.
33, 4, 5, 6, אני לא עוקב, זה גם לא משנה המספר השולי של משרדי הממשלה. אבל אני אומר, אחד, שאתה מתמודד עם זנב אינסופי של בעיות קטנות, אתה לא מביא לך לטפל בבעיות הגדולות.
כן, יש לך too much on your desk, יש לך יותר מיני דברים.
אתה רוצה להעביר החלטת
ממשלה. שאלה לגבי זה, כאילו, איך זה, זה נורא קל לפתוח משרד ממשלתי? זה לא חתיכת אופרציה?
היום זה בגדול כמעט בהחלטת ממשלה, אחרי זה הכנסת נותנת איזשהו תוקף, ואתה מקים משרד,
איך עושים החלטת ממשלה? מה המנגנון של עשת החלטת ממשלה?
אז החלטת ממשלה, אתה מעלה למזכירות הממשלה, היא מפיצה את זה לכל המשרדים, מקבלים התייחסויות, ואם זה עובר חלק, זה עולה לסדר היום של הממשלה, מצביעים על זה, זה מקבל תוקף, אוקיי? אם יש לך 33 משרדים, וכל לשכת שר צריכה להתייחס, וכל לשכת מנכ״ל, וכל לשכה משפטית, אז רק לקבל הסכמה על להעביר החלטת ממשלה, נעשה תהליך הרבה יותר ארוך והרבה יותר מסורבל. ואתה נכנס למתחנה שאתה יודע איך אתה נכנס אליה, אתה לא בטוח איך תצא ממנה. כמו שממשלה חוששת לעלות לכנסת מאותם סיבות, כי אתה נכנס לוועדה, וזה אין סוף דיונים, ואתה לא יודע בדיוק איך תצא ממנה. אז אם נצמצם, נהיה יותר ממוקדים בנושאים הגדולים באמת, נצליח לייצר תהליכים יותר קצרים, יותר ממוקדים, וגם אני מזכיר, יכול להיות שיש נושאים שאנחנו לא חייבים שהממשלה תתעסק בהם ברמה הלאומית, ונכון יותר שהרמה המקומית תעסוק בהם ותוביל אותם. נושאי דת, אוקיי? חלק מהנושאים בעולמות התעסוקה או רווחה. לא בטוח שאנחנו רוצים דווקא את הממשלה במדיניות אחידה בדברים האלה, אלא יכול להיות שיותר נכון לתת ביטוי לשונות המקומית. אני אמחיש. בוא ניקח את סוגיית הרווחה. יש לנו כביכול משרד רווחה עם מחלקות לשירותים חברתיים בכל הארץ. אבל יש לנו גם משרד שיקון שנותן דיור ציבורי וסיוע בשכר דירה, ויש לנו הרבה מאוד משרדי ממשלה שנותנים תוכניות תעסוקה, זה גם מרכזי צעירים של נגב גליל, ויש את המשרד לשוויון חברתי, ופתאום יש מיליון ואחד גורמים שמתעסקים בסוף באוכלוסייה, שהיא בקצה אותה אוכלוסייה שאותה הרשות המקומית רואה ופוגשת. מה אם אנחנו סוגרים את רוב המשרדים האלו ואומרים, הנה תקציב הרווחה לרשות המקומית. הנה גבולות הגזרה שלכם, ככה נמדוד אתכם, סו ברכה המפתחות בפנים. אני אומר לך שאנחנו נקבל שירותי רווחה ותעסוקה פי מיליון יותר טובים מכל מה שאנחנו יכולים לדמיין היום. היום זה מוקצה חלק מהם דרך מכרזים של הממשלה, חלק דרך הרשויות המקומיות, חלק דרך התקשרויות, חלק דרך חברות משכנות. זה בירוקרטיה מטורפת שאני לא בטוח שמשרת את האזרח בקצה.
אז נשאלת השאלה למה, אם זה כל כך ברור ש... להפוך את משרד הרווחה או מה שזה לא יהיה למין מפקח מלמעלה שאולי הוא מקצה את התקציבים, אבל בגדול את העבודה, עיקר העבודה נעשית על ידי הרשויות המקומיות. אם זה כל כך ברור שזה יהיה טוב יותר, למה זה לא קורה?
מאותה סיבה שקשה לצמצם לצורך העניין, כי אנחנו גולשים לביזור, אבל לפוליטיקאי קשה מאוד לוותר על כוח. כי מאוד נוח שעולים אליך לרגל ושיש לך לחלק ליהלומים, תופינים, סוכריות, מכרזים, תקציבים,
כלומר,
תוכניות.
כלומר, הכוח הוא בידי השר, כן. ויכול להיות של... בדיוק דיברנו על זה אתמול והסברת את זה יפה. שיכול להיות שיהיה ראש עיר מסוים, לא יודע, רון חולדאי או משהו שיש לו כוח, כי הוא ראש עירייה הזה, נכון. ויהיה לו קשר טוב עם שרת, ככה וככה, והוא יקבל את מה שהוא רוצה. אבל זה פשוט מקרה, כי היה לו קומבינה טובה עם השר, אבל הכוח עדיין בין השר, ואז
זה
בלי החלשה.
השיטה הזאת שהכוח נמצא למעלה, זה משרת את הפוליטיקאים, זה לא פוגש את האזרח בקצה.
Godfather,
להפך, ככל שהממשלה יותר רחבה, השירות לאזרח דווקא מתקצץ. הממשלה נמדדת בכמה בעיות היא פותרת, לא בכמה משרדים היא מנהלת.
אז יש כאן חוסר רצון של הממשלה לוותר על כוח.
ולכן יש פה עניין ציבורי שלנו, שאנחנו כציבור צריכים לדרוש את זה מהנבחרים שלנו, של חברים, אנחנו רוצים חוזה חברתי אחר, אנחנו לא רוצים את מה שהיה, אל תביאו לי את זה, אוקיי? תביאו לי ממשלה שמייצרת שירותים חברתיים, שהם מובנים אליהם, שאני לא צריך לשבור את הראש על איפה אני אגור, ואם יהיה לי מורים או לא יהיה לי מורים. אוקיי? בבית ספר שלי. אני רוצה שירותים כדוגמת מערכת הבריאות, שהרבה יותר טובה.
אני רוצה עוד קצת להמשיך עם השאלה הזאת, כי נראית לך חשובה. אז אם ככה, אוקיי, אז למה זה לא קורה? הבנו. פוליטיקאי, אין לו שום אינטרס לוותר לקוח שלו, אלא אם כן הציבור דורש ממנו.
נכון.
למה זה כל כך קשה לשכנע את הציבור, להבין את האחד פלוס אחד הזה, תדע מה לדרוש מהפוליטיקאי שלך, ואז הוא יפסיק להתנהל בצורה של החלוקת יהלומים, כמו שקראת לזה.
יש לנו היסטוריה מאוד סוציאליסטית.
תראה שאני כל הזמן אומר, בוא נבקר קצת את הציבור ולא את הפוליטיקאים.
אני מבקר בצורה פתוחה את הכל. אני אומר, יש לנו פה תרבות קצת סוציאליסטית במדינת ישראל, זו מדינה שבסוף הוקמה על ידי הסתדרות ומפאי ומפלגת פועלי ישראל וכזה. אבל אני חושב שבערבות השנים, שוב, זה אותו סיפור, המציאות התרחקה מנקודת המוצא שבה היינו ציבור יחסית יותר קטן, יותר הומוגני, אולי, ואז שמתאימים לו מנגנונים מסוימים. והיום אני חושב שאנחנו חברה כבר הרבה יותר בשלה, עברנו איזושהי התבגרות. אנחנו מדינה של 10 מיליון תושבים and growing fast. התוצר הלאומי שלנו הוא בין הגדולים בעולם. אנחנו נמצאים בטופ 20 או משהו כזה בתוצר.
לנפש.
לנפש, כן. ואנחנו נגדל עוד, אני מאמין. יהיה פה טוב. בוודאי אם נעשה את הדברים שאנחנו יודעים שהם נכונים. ואני חושב שגם אחרי השביעי באוקטובר, הרבה אנשים הבינו שהם רוצים משהו אחר. הם אומרים את זה היום בצורה מאוד ברורה של ה-120 הביתה, אז אני חושב שזה חלק מהקריאה הזאת. אבל אני אומר, אני לא רוצה למקד את הקריאה בפנים של הפוליטיקאים, אלא ברעיונות שהם מביאים. ואני אומר, אנחנו צריכים רעיונות אחרים. וזה חלק מהתזה הזאת. אז בואו רק בשביל לסגור את הצמצום, בואו נחליט שאנחנו לא מאפשרים לממשלה לפתוח משרדי ממשלה בצורה כל כך מהירה. אני אומר להפך, בואו נחזיר לכנסת את הסמכות הזאת. בואו נייצר תהליך שיש לו איזשהו משך מסוים שצריך לעבור בו איקס תחנות ואיקס היוועצות עם הציבור.
אז זה לא רק החלטת ממשלה, כלומר.
שזה לא יהיה בצורה כל כך קלה, אלא להפך. בואו נקבע את מבנה הממשלה, נצמצם אותו בהחלטות כואבות. נחליט שנפרדים המשרד לנגב גליל וחוסן לאומי, וממשרד המסורת והמורשת, הסתדרנו 2,000 שנה...
יום אחר כך המדינה תקרוס, אנשים ברחובות הסתובבו בפאניקה.
הסתדרנו 2,000 שנה בלי משרד המורשת, המורשת של העם היהודי שרדה את זה, והסתדרנו 60 שנה בלי משרד נגב גליל, אז בואו נחליט באומץ שאנחנו מבטרים על זה, ומייצרים משהו אחר, ונקבע את זה בכנסת, וגם נדאג להכניס לממשלה ולמגזר הציבורי בכלל תהליכי צמצום. מתי אנחנו סוגרים החלטות ממשלה, מבטלים החלטות ממשלה, מפחיתים בירוקרטיה פנים ממשלתית וכולי.
איך מבטלים החלטת ממשלה היום? נגיד, אוקיי, קיבלו החלטת ממשלה...
אפשר לקבל החלטת ממשלה שמבטלים, פשוט צריך להכניס את התהליך הזה. מישהו מסתכל על החלטות ממשלה אחורה, שואל אם זה עדיין רלוונטי, עדיין צריך את זה. זאת אומרת, ככל שהקודקס שלך יותר מצומצם ויותר ממוקד, אתה יותר יעיל ומשרת בסוף את האזרח בקצה בצורה טובה.
אז רק לחדד את זה, אתה רוצה להקשות על הממשלה בתהליכי ההתרחבות שלה. אם אתם רוצים לפתוח משרד חדש, אז צריך לשנות את המנגנון.
זה חצי שנה מינימום. לכו לכנסת, תתכנו בכנסת.
אבל אם אנחנו רוצים לבטל, את זה דווקא אתה רוצה להקל. כלומר, זה לא
עניין של... היום אין את המנגנון. אני אומר, בוא נכניס, בוא נייצר את המנגנון שמצמצם.
להדגיש, זה לא... זה יכול להישמע לפני כי אתה רוצה להחליש את הממשל...
לא?
אתה רוצה להחליש את הממשל... להחליש את הרשות המבצעת.
אני רוצה לצמצם אותה ולמקד אותה. שהיא תתפרס על פחות נושאים, תהיה יותר ממוקדת, יותר יעילה, יותר מהירה, יותר גמישה, ולא תתעסק עם זנב אינסופי של בעיות, שפשוט הזנב מקשקש בכלב. אני הסתכלתי על ההחלטות ממשלה שהתקבלו בעשור האחרון, אוקיי? נראה לי נסיים בזה ונעבור לביזור. הממשלה קיבלה 14,000 סעיפים שצריך לעקוב אחריהם ולראות מה קורה איתם, מתוך אלפי החלטות ממשלה. בסדר? 14,000 סעיפים שעקבנו אחריהם במשרד ראש הממשלה, לאורך עשור. חצי מהסעיפים האלו הם סעיפים תקציביים. ורוב הסעיפים התקציביים האלו שצריך להעביר כסף מימין לשמאל, זה בסכומים מגוחכים של 3 מיליון שקלים, של מיליון שקל, של 500,000 שקל, של 150 אלף שקל שעולים בסוף לשולחן הממשלה. זה סכומים שסליחה, אני כפקיד סוגר עם הסמנכ"ל תקציבים שלי. למה זה מגיע לשולחן הממשלה בכלל? אנחנו מתרללים את כל המערכות שלנו עם זנב ארוך של בעיות קטנות ולא חשובות. אנחנו רוצים שהממשלה תיקח את הנושא של תחבורה ציבורית שהיא לא מצליחה לטפל בו, של דיור, של מערכת חינוך, של יוקר מחיה, תשים אותו במרכז השולחן ותביא את כל הכלים הכי כבדים שלה בשביל להתעסק עם זה. ולא שתספר לסיפורים על אינסוף החלטות ממשלה שלא מזזות את המחט בשום צורה. להפך, אנחנו רוצים את המיקוד הזה בנושאים הכי חשובים בשביל שיהיה לנו פה מדינה יותר טובה לחיות בה.
אוקיי,
והדרך בזה עוברת במיקוד ולא בהרחבה. זה הנקודה הראשונה.
וביזור משלים את זה, נכון?
יפה. עכשיו, יש נושאים שעדיין הממשלה אחראית עליהם, כמו למשל בריאות או למשל חינוך, אבל זה לא אומר בהכרח שהיא צריכה להפעיל אותה בעצמה, אוקיי? והיא צריכה לתת את השירותים באופן ישיר. אני לא מבין למה קו תחבורה ציבורית באופקים צריך להיות מתוכנן מירושלים. מה, מי שנמצא ברחוב ומכיר אותו, הוא צריך לנהל אותו. אם ראש העיר באופקים רוצה לשנות את הקווים שלו בתוך העיר, אני לא מדבר איתך אפילו על קו לבאר שבע, בתוך העיר הוא רוצה לשנות את הקו, הוא צריך ללכת למשרד התחבורה, הם צריכים להשאיר לו קו, הם צריכים להשאיר לו כל תחנה. אם הוא רוצה אפילו לתת מהכסף שלו, סבסוד לתחבורה הציבורית, זה לא מנגנון שקיים היום אפילו, אוקיי? אז ככל שהשירותים יושבים בקצה, וזה משהו ידוע במדיניות ציבורית, עקרון הסובסידריות, ככל שהשירות מנוהל על ידי הגוף שהכי קרוב לאזרח בקצה, ככה השירות יותר מותאם, יותר נכון, פוגש את הצרכים שלו. מה, משרד התחבורה יודע לנהל שירותי תחבורה ב-250 ומשהו רשויות מקומיות? זה נראה לי הזוי.
ככה גם האזרח יכול להשפיע יותר, כי
נכון.
אם יש תחנת אוטובוס חסרת היגיון בשכונה שלך, לך תפנה עכשיו למשרד התחבורה, אבל אם יש לך, אם בתוך העירייה זה קורה, אם יש
לך משרד מקומי... בעיר יש לך חברי מועצה שהצבעת עליהם, יש לך את ראש המועצה, ראש העירייה, אתה יכול לפנות באופן ישיר, וזה טוב, וזה ביטוי לדמוקרטיה המקומית. זה חזק מאוד, אוקיי? אותו דבר, אנחנו עם מערכת חינוך שהיא הכי ריכוזית בעולם. משרד החינוך מעסיק את כל המורים והגננות, מהגן לחינוך המיוחד, ליסודי, לחטיבה, זה הכל 100 ומשהו אלף מורים בהעסקה ישירה של משרד החינוך. עד שלא ניגע באירוע הזה ונתן את הגמישות ואת הסמכויות למנהלי בתי ספר, לרשויות המקומיות, לרשתות החינוך, אנחנו נמשיך לקבל חינוך בינוני, עם פערים עצומים, עם הישגים נמוכים, עם... לא חסר כסף. יש המון כסף.
להפך, נכון? תקציב החינוך... מה? תספר קצת על תקציב החינוך ועל תפיחתו בשנים האחרונות?
תקציב החינוך בין 2005 ל-2025 גדל כמעט פי 4, אוקיי? התקציב הריאלי לתלמיד, אחרי שאתה מנקה אינפלציה ועלייה במספר התלמידים, עלה ב-40%.
זה התקציב הכי גדול חוץ מתקציב הביטחון, נכון?
משהו כזה. זה 90 מיליארד שקלים, מעל 90 מיליארד שקלים היום. יש לנו היום יותר מורים פר תלמיד ממאשר מה שהיה לפני 20 שנה. שכר המורים עלה בצורה משמעותית, הוא בין התחרותיים ב-OECD ביחס לאקדמיים, כשככה בודקים את השכר. זאת אומרת, עשינו כמעט כל דבר, כל מקום שאפשר להוסיף כסף, הוספנו. עשינו אינסוף רפורמות. הגיל הרך עבר, החינוך עבר לגיל הרך, מגיל 4 זה חוק חינוך חובה, סייעת שנייה בגנים, פיצולי כיתות א'
ב'. אוקיי, אז איך יכול להיות ש...
אבל בסוף הריכוזיות הזאת היא זה שתוקעת אותנו, כי בסוף יש כללים ובירוקרטיה נוראים של משרד החינוך. בסוף למנהל מנהל בית ספר אין באמת שליטה על שעות ההוראה של המורים שלו, מי עובד שם, איך הוא מקצה אותם וכו'. יש גם כללים מאוד קשיחים לכמה ימים צריך ללמד, כמה שעות, וזה בסוף מייצר, והמון מקצועות לימוד כמובן של משרד החינוך, זה מייצר המון 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 אילוצים, שאני לא אכנס לפרטים פה, כי אני לא חושב שזה המטרה שלנו, אבל בסוף הפתרון הוא להעביר את התפעול של הדבר הזה לרשויות המקומיות.
אוקיי, ורק עוד להעביר משהו, כי כבר אמרת, המורים מרוויחים יותר? כלומר, אמרת ששכר המורים עלה.
ביחס לעבר, כן, חד משמעית.
כל מורה?
כל מורה.
זה לא רק עניין שהוותיקים מקבלים, הצעירים מקבלים פחות.
תראה, יש לנו הרבה בעיות במבנה השכר במדינת ישראל. המורה המתחיל מתחיל במשכורת של סביב 9,000 שקל לפי דעתי. הפער בין המורה המתחיל למורה הוותיק הוא כמעט מהגבוהים ב-OECD. כל המערכת שכר של המורים בנויה לזה שהוא יקבל את השכר הכי גבוה שלו בקצה שנות הוותק שלו, כי זה עולם ישן שמבוסס על פנסיות תקציביות. יש גם המון סכומים שמגיעים למורים שאנחנו בכלל לא רואים אותם, קרנות השתלמות, מורים יודעים לצבור, יכולים לצבור ימי מחלה בלי סוף, היחידים במגזר הציבורי, ובסוף כשהם יוצאים לפרישה הם פודים אותו בכסף. זה מאות אלפי שקלים שכביכול היו יכולים להיכנס לשכר לאורך השנים, אבל אנחנו דווקא רוצים לתת להם את זה בסוף. תהרוג אותי למה. יש המון עיוותים בשכר של המורים, וגם הסיפור הזה צריך לעבור שינוי, אבל בוא נתחיל להעביר את ההעסקה של המורים לרשויות המקומיות, לבתי הספר, מצבנו ישתפר וניתן למנהל או מנהלת את הגמישות להכתיב סדר יום פדגוגי אמיתי, אנחנו נקבל פה פתרונות מדהימים שיהיו מחוברים לקהילה ולמה שקורה ברשות המקומית, לתנועות הנוער, למתנדבים, נוכל לקבל פה השערה, חוגים, הרבה תכנים שהיום חסרים לנו דווקא, להעסיק עובדים סוציאליים, מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת. אם רק נביא את המשאבים פר תלמיד לקצה, אנחנו נקבל פה מערכת חינוך פי מיליון יותר טוב.
ובשביל זה אתה צריך להיאבק לא רק במשרד החינוך הריכוזי, אלא גם בארגוני העובדים, נכון?
יש פה כנראה איזשהו מאבק בארגוני העובדים.
כלומר, אתה רוצה לבזר את הכוח, האויב העיקרי שלך זה מי שעכשיו מחזיק בו.
אפשר לדון על זה. אני אומר דבר כזה, אני הייתי רוצה לראות שר חינוך שאומר, חברים, אני מבטיח לכם שבראשון בספטמבר תהיה שביתה. אנחנו הולכים למהלך גדול של שינוי מערכת החינוך מהיסוד, אנחנו הולכים לפרק ולהרכיב מחדש, ולעשות את מערכת החינוך בישראל הכי טובה בעולם. הולך להיות קשה, אבל אחר כך יהיה הרבה יותר טוב. זה מה שאני מצפה משר החינוך שלי. אני לא רוצה עוד אופק חדש דלת, עוד פלסטר. שפכנו מיליארדים של שקלים על מערכת החינוך, התוצאות לא זזו במילימטר. יש לנו שביתות, יש לנו חוסרי מורים, הפערים הכי גדולים במערב, תוצאות בשליש התחתון של ה-OECD, אני אומר את זה שוב, לא זזנו למרות ששפכנו מלא כסף. זה לא משנה כמה דלק תשים באוטו עם המנוע מקולקל, האוטו לא יזוז. ואני אחרי השביעי באוקטובר לא מוכן לקבל עוד את הפלסטרים האלו. תביאו לי שר חינוך שמוכן להתמודד עם זה. אני איתו. אני גם אומר, כמי שעבד בממשלה, אם צריך להתמודד עם השביתות האלה, לממשלה יש כלים, הרבה מאוד כלים. אבל אנחנו צריכים את האומץ הציבורי.
כמו מה, אתה יכול לתת דוגמה?
אני חושב
עכשיו הממשלה צריכה ללכת באמת למאבק עם הארגונים המאוד עצמתיים האלה.
אני חושב שאם שר חינוך ממשלה רוצה, אז מה שיכולה לעשות סתם כדוגמה, להגיד חברים, כל מורה ששובת, אנחנו לא משלמים שכר, אנחנו מקזזים מהיום הראשון, זה חוקי, זה החוק. ואת הכסף הזה אנחנו מעבירים להורים, סלש, לרשויות המקומיות, דרך ביטוח לאומי, כמו שהעברנו בקורונה, למציאת פתרונות חלופיים עד שתסתיים השביתה.
זה מלחמת עולם אבל, ואני מנסה לדמיין איזה שר, עזוב אומץ לב, גם אומץ לב, איזה שר מסוגל לעשות את זה בלי גב ברזל של הציבור?
אז הנה אנחנו מדברים פה על זה. הסיפור הוא התודעה הציבורית, וזה מה שאנחנו גם עושים בעלינו בסופו של דבר. אנחנו לא כותבים את הנייר מדיניות עד לאות האחרונה בסעיף קטן ג', אלא אנחנו מדברים על השינויים הגדולים והעמוקים שאנחנו חייבים לעשות פה בשביל שנהיה בית משגשג לעם היהודי. בשביל שנהיה פה מדינה שטוב לחיות בה, שאנשים רוצים לחיות בה, שהחינוך של הילדים שלנו הוא איכותי, שאני לא שובר את הראש על איפה אני גר, ואם יהיה לי מורים בבית ספר בשנה הבאה, ואם יש שביתה או לא יש שביתה, ואם תהיה גננת או סייעת, ואנחנו 20 שנה, 30 שנה, 70 שנה, מקבלים את אותן החלטות תוספתיות, מתמודדים עם אותן תוצאות שאנחנו דופקים את הראש בקיר, והגיע הזמן לקחת פנייה בצומת שבה אנחנו נמצאים, וללכת לכיוון אחר. יש נמרה מפורסמת שאי שפיות זה לעשות אותו דבר פעם אחר פעם ולקוות לתוצאה שונה. אז הנה חברים, בוא נדבר על זה, בוא נסתכל על המציאות בעיניים, בוא נגיד זה לא עובד, ובוא נבחר דרך אחרת שאולי תוביל אותנו למציאות יותר טובה.
אוקיי, אז ספר לנו קצת על ה... זה בגדול מכסה את עניין
הביזור. כן, יש פה גם היבטים של ניהול הרשויות המקומיות מול משרד הפנים, אפשר גם לצלול לזה באמת שעה, זה... הרשויות המקומיות זוכות להכי פחות אוטונומיה מכל המערב, מכל ה-OECD, איחוד האירופי.
הרשויות המקומיות זה אחד העניינים שכמעט כל גוף צעיר שבא עכשיו, ויש הרבה כאלה שרוצים לעשות שינוי, זה אחד הדברים שכולם מסכימים עליו.
אז בסוף זה העתיד שלנו בישראל,
השלטון המקומי. יש איזה חששות מזה?
לפני החששות אני רוצה להסתכל דווקא על התקווה. אנחנו ראינו מהקורונה ובשביעי באוקטובר, ושוב, עם כלבי, אנחנו רואים שהרשויות המקומיות ברגע האמת אין אלו שמתפקדות, אין אלו שמבצעות, הם אלו שרואות את התושב, לוקחות אחריות ומובילות קדימה. אם אני מסתכל על השלטון המרכזי והשלטון המקומי, השלטון המקומי זה המאמץ המצליח שלנו.
יש לך דוגמה
לזה? ואותו אנחנו צריכים לחזק. מה?
יש לך דוגמה לזה?
פינוי רשויות מקומיות בשביעי באוקטובר. מי עשה את זה? רשויות מקומיות עשו את זה עוד לפני שדיברו עם המשרדי הממשלה. המשרדי הממשלה לקח להם כמה שבועות עד שהם התעוררו והתעשתו ומכרזים ותקצובים וכו'. הרשות המקומית חיכתה למשהו? לא, היא באה ועשתה. בסדר? ואני יכול לתת לך ככה עוד מיליון דוגמאות על הדברים האלו.
תן איזה אחת או שתיים. לא, הדוגמאות חשובות, כי אתה יודע, לך יש את ההסתכלות הזה שראית מתוקף תפקידך. אני חושב שזה מאוד עוזר להוריד את זה לרמה הזאת של הדבר הזה שקרה וקרה, שהציבור יודע עליו, זה קרה בגלל שהרשות המקומית
עוד דוגמה, מעם כלבי, מי ארגן לתושבים שלו בגדים, תווי קנייה? אתה יודע, הבית של הבן אדם נחרב בטיל. הוא יצא מהבית עם כפכפים, כמו שקרה לאנשים בעוטף בשביעי באוקטובר. כך אנשים יצאו מהבית שלהם. זה לא שריקה להם שם מישהו ממס הכנסה ואמר, הנה הזכויות שלכם והנה אני מחכה לכם וזה. אבל הרשויות המקומיות תוך שעות סגרו את כל האירוע הזה. כי אכפת להם מהתושבים שלהם, כי הם לוקחות אחריות עליהם, וכי יש להם את יכולות הביצוע. הם בסוף מגייסות את כל המנגנון שלהם, שכמה שהוא מורכב, ואנחנו אומרים שהוא מושחת, ויש לנו 1,001 טענות וכו', הוא עדיין פי מיליון יותר מהיר, יעיל וגמיש, מאשר השלטון המרכזי. וזה הוקטור שאנחנו צריכים לחזק. גם לנו יש פודקאסט בעלינו, זה נקרא הנכדים המייסדים. לפני פרק, שני פרקים, אני חושב, התראיינה אצלנו יוספת אפק ארזי. הייתה מנכלית עיריית בת ים. אוקיי? והיא מספרת שבשביל כל הלוואה, בשביל לפתוח תאגיד, אתה צריך לעלות לירושלים, שיחתמו לך על זה. כל פרויקט פיתוח, כל גן שעשועים שהעירייה בונה, כל מתקן כושר שהעירייה בונה, היא צריכה לקבל חתימה של משרד הפנים. אם אתה במשרד הפנים בתל אביב, זה ייקח לך בין שבועיים לחודש לקבל את החתימה, אבל אם אתה במחוז אחר, זה יכול לקחת לך חודשיים או שלושה לקבל את החתימה. אנחנו חיים במציאות שהיא לא שפויה, ואני שם את זה פה על השולחן. אנחנו צריכים לתת יותר סמכויות לרשויות המקומיות, גם בחינוך, גם בניהול של עניינים של היום, גם במרחבי המרחב הציבורי ושירותי דת. ואם נעשה את זה, נקבל גם שירותים יותר יעילים, יותר מותאמים לתושבים, אבל גם נקבל פה מיתון של המתחים החברתיים שדיברנו עליהם לפני כמה דקות. כי אם החינוך בבת ים וברעד ובכפר סבא ובקריית שמונה יהיה שונה עם ההתאמות הנדרשות לאיך שכל קהילה רוצה לראות את החינוך שלה, אז גם זה יהיה פחות נורא אם הממשלה תהיה בהרכב כזה או בהרכב אחר. כי לאנשים יהיה את החופש ואת המקום שלהם לחיות את החיים שלהם לפי דרכם.
אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול על זה משהו, זה גם אני חושב קצת מוביל אותנו לכיוון של הארגון שלכם, של עלינו, ואיך הוא שונה מארגונים אחרים. אני אנסה להסביר למה. ארגונים אחרים מדברים, ואני אחזיר את זה לעניין הרשויות המקומיות. יש הרבה דיבור על הסכמה רחבה, ובגלל בדיוק הבעיה שאתה אומר, שאנחנו חברה מאוד מגוונת, צריך להחזיר את הדבק המאחד. מתן הרבה אוטונומיה, גם של חינוך לרשויות המקומיות, זה לא דווקא יגדיל את הפערים? יש הרבה חבר'ה שאומרים, חלק מהדברים צריך לעשות, זה תוכנית חינוך תגבש דווקא את כל המגזרים, ולא שלך בבני ברק ככה, ובתל אביב החילונית ככה?
שאלה מצוינת. אחד, אני אשמח לראות את התוכנית החינוכית המשותפת היום לכל חלקי החברה. Breaking News היא לא קיימת. אנחנו חיים במה שאני קורא לו ממלכתיות מדומיינת.
קור היתוך, לא יודע.
אבל אין, זה לא קיים. יש חמד, ויש חינוך ממלכתי, ויש חינוך ערבי, ויש חינוך חרדי, ואין ספר לימוד אחד שהוא משותף לכל חלקי החברה היום. אין תוכנית לימודים משותפת. אנחנו רוצים לחשוב שיש. יש מקומות שיש דברים משותפים בין החינוך הממלכתי והממלכתי דתי וכולי, אבל זה לא שיש לנו היום מכנה משותף אמיתי. בסדר?
באמת ברמת ספרי הלימוד הם שונים? כן. כלומר, הספר שאין למדתי איתו לאזרחות, לחיות אזרח במדינת ישראל,
החרדים לומדים עם זה? לא.
והממלכתי דתי?
כן, אבל גם שם יש, אני משוכנע שמלמדים שונה מאוד את שיעור האזרחות בתיכון ממלכתי דתי ובתיכון ממלכתי. וזה בסדר, לי אין בעיה עם זה דרך אגב. עכשיו, אני גם לא אומר, אני אומר משהו אפילו אחר. אני אומר, היום כל ניסיון של שר חינוך, או של ועדה ציבורית, או של ארגון כזה או אחר, להמציא את המכנה המשותף הלאומי ושהוא יחלחל למטה, זה more of the same של מה שעשינו עד היום. היה לנו ועדות גביזון מדען וכל מיני דברים שניסינו לקבוע מה המכנה המשותף הלאומי שלנו, מה ההסכמה הרחבה הלאומית שלנו. והדברים האלו בעיניי נכשלו כישלון צורב, וככל שהזמן עובר, הדמוגרפיה והשונות הולכת וגדלה. ולכן אני אומר, הפתרון יבוא הפוך. ביום שנעביר את הכוח לקהילות המקומיות, וביום שבו כל קהילה תדע שהיא יודעת ויכולה לחיות את חייה לפי דרכה, ויש לה את היכולת לנהל את ענייניה, אז מתוך המקום הזה, דווקא מלמטה למעלה, יצמח מכנה משותף לאומי. כי בתי ספר התחילו להגיד, אוקיי, מה אנחנו עושים ביום הזיכרון לצורך העניין? ועם מי אנחנו עושים את זה? ויתחילו להצטבר בהתחלה 30 רשויות שעושות טקס מיום זיכרון משותף, ואז 80, ואז 120, ויתחילו לבוא גם כמה בתי ספר חרדים שמצטרפים לזה מהחברה הערבית. ודווקא כשהכוח יהיה למטה, ואנחנו נבנה את הסיפור שלנו בצורה אמיתית, וזה ייקח זמן, זה לא יהיה ביום ויומיים וגם לא בשנה, אבל אם אנחנו נשחרר את הכוח למטה, זה בעיניי הסיכוי היחידי שבו אנחנו כן נצליח לייצר את הסיפור הלאומי האמיתי שלנו. אז אני אומר בתור שלב ראשון, בוא נסדיר רגע את הברית גורל, ואת הברית יהוד זה משהו שצריך לצמוח מלמטה. אז אני פחות בחששות האלו של חייבים להגיע למכנה המשותף, זה א', אני לא בטוח שהוא קיים היום ואנחנו יודעים בכלל להגיד אותו, ושתיים, בוא נביא אותו מלמטה. יותר מזה אני רוצה להגיד על הסיפור של הסכמות רחבות ומשהו שאתה רפרת אליו בשאלה שלך. חוק בריאות ממלכתי, אוקיי? מהפכה אדירה, שעם חזון חברתי פורץ דרך. כל אזרח יהיה מכוסה, לא קשור לאיזה קופת, לאיזה הסתדרות, ארגון עובדים הוא שייך.
מאיזה שנה זה?
94-5.
זה המציאות של הקופת חולים שאנחנו מכירים.
לפני חוק בריאות ממלכתי, אתה קיבלת שירותי בריאות מהקופת חולים, מהארגון עובדים שלך, מכבי של הלאומית, קופת חולים כללית של ההסתדרות הכללית, מאוחדת וזה, אבל היה אנשים שלא היה להם ביטוח בריאות, לא היה להם את כל השירותים האלה. בא חיים רמון, מתוך ההסתדרות אומר, זה מנגנון רכוב, אומר, זה גם רכוב בהסתדרות, זה הולך לקבור את ההסתדרות, כי בעצם לקחו כסף של בריאות, וזה הלך למנגנון המושחת. הוא אומר, אני רוצה לעצור את זה, אני רוצה להביא חוק חדש. בשנת 89 הייתה ועדת נתניהו, דודה של ביבי, ששמה המלצות על איך לעשות את המהפכה הזאת, ובאמת, חיים רמון בממשלת רבין, ממשלת מיעוט, דרך אגב, שנשנה על קולות של הערבים מבחוץ, עושה את המהלך הזה, זה לא מהלך שהוא בהסכמה רחבה. יותר מזה, מפלגת העבודה גם התנגדה, וחיים רמון בסוף מה שהוא עשה, הוא התפטר מתפקידו כשר בריאות, הלך ורץ להסתדרות, לקח את יור ההסתדרות, וכיור הסתדרות העביר את הדבר הזה. זה מאבק שלם שהיה צריך לריב עם כל העולם ואשתו. שוב, מי שרוצה יכול, יש לנו פרק עם חיים רמון, אצלנו בנכדים המייסדים. וזה לא דבר שאפשר להגיד שהיה לו הסכמה רחבה. האוצר זעק שלא יהיה כסף, והרבה מאוד אנשים התנגדו לדבר הזה. אבל האם זה שינוי שהוא עמוק ויסודי? כן. האם הוא יצר פה מערכת בריאות שנתנה פתרון לדורות קדימה? כן. האם זה מערכת בריאות שבאים ללמוד בה מכל העולם איך היא עובדת וכמה יעילה וטובה? כן. זה לא נעשה בהסכמה רחבה. וגם השינוי של מערכת החינוך, אני משוכנע שהוא לא יגיע מהסכמה רחבה, כי יכול להיות שיהיו הרבה אנשים שיחששו מהסיפור הזה ויגידו, אני לא בטוח שזה טוב להעביר לרשויות המקומיות, או חייבים להשאיר איזשהו שליטה של משרד החינוך בסיפור הלאומי, ויהיו עוד הרבה סיבות למה לא לעשות את זה. ועדיין זה המהלך הכי חשוב שמדינת ישראל יכולה לעשות, והוא לא יגיע מהסכמה רחבה בהכרח. וזה מה שאנחנו עלינו באים ושמים את הדגש. בוא נביא את השינויים העמוקים, את השינויים הרדיקליים, שישפרו פה את החיים של כולנו, שיהפכו פה את המדינה שלנו לבית משגשג לעם היהודי, אבל נלך עליהם עד הסוף, all in.
איך אתה עושה שינוי רדיקלי בתקופה כזאת, שבה רוב הציבור מנסה, אני חושב, נמשך לרעיונות, בגלל זה גופים כמו הרבעון הרביעי מצליחים, כי הציבור נמשך לשיח של, חלס, אתה אומר רדיקלי? תראה כמה רדיקליות יש לנו, כל צד כבר לא יכול לסבול את השני. חייבים להתחיל לדבר בשפה מתונה, מאחדת, זה לא בדיוק מסתדר עם מה שאתה מתאר.
אז אחד, אנחנו מפרידים בין קיצוני לרדיקלי. קיצוני הוא מישהו שהוא רוצה להביא כוח אליו, או להביא משאבים לסקטור שלו, ואנחנו ממש לא בכיוון הזה. אנחנו רוצים מדיניות שהיא פוגשת את כל החברה, את כל האזרחים, את כל המדינה. אבל מדיניות שעושה שינוי עמוק, מדיניות שהיא רדיקלית. אז זה ההבדל בין שני הדברים אלו. אנחנו כרגע בונים את התנועה שלנו. אנחנו לא מכוונים היום להביא 200 אלף נכדים מייסדים, להיות חברים
בארגון שלנו. אתה יכול להסביר את המונח הזה רגע? נכדים מייסדים?
כן.
בעת פנים של שוב, אני צריך להסביר את זה.
לא, זה פשוט, אנחנו פה בצוללים לרובד אחרי רובד, אני כבר ימחו את המחשבה, אבל בשמחה.
אני אנסה לעזור לך לחבר אותו.
בשמחה, מדינה, זה כמו, זה לא משהו שמקימים פעם אחת. היה לנו דור המייסדים, את הדור של בן גוריון, שעשו פה, וזה אולי הרגע המכונן הראשון של המדינה שלנו, שבה מכ"ט בנובמבר עד 48, הקמנו פה מדינה, עשינו פה מהלך גדול ואדיר. ואחרי זה, מדינה לא מפסיקה, לא קופת על שמריה, המציאות משתנה וצריך לעדכן. ואני חושב שהרגע המכונן השני שלנו היה בשנת 85, תוכנית הייצוב, הדור של שמעון פרס, שבעצם בא וקיבל החלטות רדיקליות קשות, עשה פה שינויים עמוקים, היה לנו פה מגזר ציבורי, אני חושב שהגיע אפילו בסי ל-80% תוצר, או 50-60% תוצר, מספרים מטורפים, אינפלציה שהשתוללה, מדינת ישראל הגיעה כשבועיים מפשיטת רגל, לא היה כסף בקופת המדינה, והיו חייבים את השינויים אלו, וזה היינו עם הגב לקיר, אז עשינו פה הרבה מאוד שינויים עמוקים, וזה הדור השני. והיום אנחנו באותה נקודה שאנחנו צריכים שוב את השינויים האלה. אנחנו עד היום עם הגלים והאדוות של התוכנית הייצוב שהביאו אותנו משמעותית לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום. אבל עכשיו אנחנו צריכים לייצר את ההחלטות הרדיקליות האלה שוב. אנחנו שוב ברגע מכונן. וזה הדור שלנו, דור הנכדים. אני הנכד של סבתא עדנה. סבתא עדנה חפרה תעלות קשר באילת והייתה מורה חיילת בשלומי, אשת חינוך ומעשה. והיום האחריות לתיקון ולשינוי של ישראל היא עלינו. זה לא על אף אחד. אני מסתכל הצידה ומאחוריי, והשיח הציבורי שונה מהמקום שאנחנו נמצאים בו. אנחנו אומרים לא, אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו צריכים פה שינויים רדיקליים וזה עלינו. וזה השם של התנועה בגדול, אוקיי? אז אם אני חוזר רגע להסכמות הרחבות, פחות מעניין אותי כרגע ההסכמות הרחבות, יותר מעניינים אותי הרעיונות, השינויים העמוקים, הדרושים, בעיניים שלנו לפחות, ואנחנו נבנה את הגרעין של הנכדים המייסדים, שהם במכנה משותף גבוה איתנו, וביחד איתם אנחנו נקדם את המהלכים האלו. הסכמות רחבות, אני לא בטוח שיובילו אותנו לאן שאנחנו צריכים. יכול להיות שבחירות האלה ממשלת הריפוי או משהו כזה, אבל אנחנו לא מבטרים על הרעיונות שאנחנו פה לטווח ארוך, ואנחנו גם אם צריך לעבור עוד סייקל של הבחירות, אנחנו נמשיך. אנקדוטה, גולדה מאיר, אחרי מלחמת יום כיפור, נבחרת בתוצאה הכי גבוהה של המערך אי פעם, בלנדסלייד. ודווקא ב-77, הסייקל אחרי זה, הגיע מהפך פוליטי. אז יכול להיות שבאמת הציבור רוצה עכשיו שקט, הסכמה וכו', ויכול להיות זה מה שיקרה, אבל מה שאנחנו צריכים פה היום זה את השינויים העמוקים האלו שיוביל אותנו קדימה.
אתה יודע מה יכול להיות שיקרה? יכול להיות שבאמת, מה שאתה אמרת עכשיו זה נכון, הציבור באיזושהי טראומה, לא רק של השבעה באוקטובר, אלא טראומה של הפילוג והכיתוב, וזה מאוד אנושי ומובן לראות אם הציבור באמת אומר עכשיו,
אנחנו רוצה שקט.
אנחנו צמאים למתינות. זה דבר נורא יפה לחשוב עליו, אם הציבור צמא עכשיו למתינות. מה שבאמת יכול לקרות, תגיד לי אם אתה מסכים עם ההסתכלות, אז נראה לי קצת מתקף מה שאמרת עכשיו, אנחנו נקבל את זה. אני לא יודע איזה מפלגות יהיו. אתמול ראיתי סקר שמפלגת המילואימניקים ההיפותטית שיכולה להיות, זוכר רק לאיזה 5 מנדטים. אז יכול להיות שהבחירות הבאות יהיו עוד מאותו דבר. שוב איזשהו שלטון נתניהו, וגם זה דבר שיכול לקרות. אבל יכול להיות שהמסר המתון הזה ישנה את הפוליטיקה של השנתיים, שלוש, ארבע הקרובות, אבל זה יהיה רע. בדיוק בגלל מה שאתה אומר, כי זה ימנע מאיתנו לעשות את השינויים הרדיקליים. ואז הבחירות הבאות, אלה יהיו הבחירות שאז שם אנחנו נהיה כבר בנקודה שהיא כמעט, היא השבועיים לפני פשיטת רגל, היא הפיתהום הזה.
יכול להיות שזה באמת תרחיש שיקרה. א', אני מקווה שתהיה מפלגת מילואימניקים. אני מקווה שהם יביאו איתם רעיונות חדשים ביחד עם הפנים החדשות שלהם, וזה בסדר, וזה טוב.
למרות שאם זה כן, היא מפלגה שהיא על דגל קצת קומביה כזה של כולנו עכשיו, אז, זה יכול להיות רע.
תראה, הסיפור של המילואימניקים, אני חושב שכן ייקח אותנו לעולם של החברה החרדית בכל מקרה, כי זה פוגש את ה...
כלומר, התמודדות עם הדבר הזה.
התמודדות עם החברה החרדית, ואני חושב שזה משהו שהוא חשוב בכל מקרה. אמרתי, מבחינה כלכלית זה אתגר מאוד גדול למדינה, וזה לא רק השירות במילואים, זה יותר אורח החיים החרדי, ישנות על הקופה הציבורית, המערכת חינוך החרדית, וחוסר האופק התעסוקתי והצמיחה וכולי. אז אני חושב שגם חלק מהמקומות עם המילואימניקים זה יפגיש אותנו עם הסוגיה הזאת, וזה לא רע, אוקיי? אני אומר, כל המפלגות החדשות שקמות, יכול להיות שהם הגיעו לסיפור הזה של המכנה משותף רחב ולא לעשות כלום, ואנחנו רוצים שקט. אני רק אומר, את הסיפור הזה של המתון אני לא מקבל, כי אני חושב שאנחנו כתנועה פוליטית, אנחנו די מתונים, אנחנו לא קיצונים. אנחנו רוצים שינוי שפוגש את כל חלקי החברה. אנחנו לא רוצים לסקטור כזה או לסקטור אחר. אנחנו אומרים, אם רוצים שיהיה פה טוב, בוא נכיר בבעיות פעם אחת, ובוא נציע להם טיפול שורש. גם אם זה אומר שהדרך לשם היא תהיה עם מאבקים. אני באמת חושב שכמו שאני לא רוצה שהבן שלי ילחם בעזה, אני מעדיף לטפל בנושא הזה ולגמור עם זה, ואני מוכן לשלם מחירים, תביא אותי כמה ימי מילואים שאתה רוצה, אני אלך, אני אבוא, אני אלחם, אני אסכן את עצמי, אני אשלם את המחירים האישיים, המשפחתיים, אני אחרי יותר מ-330 ימי מילואים, אחרי מלא סבבים, אני מוכן למחירים האלו. אני חושב שבסוף הציבור מבין שאי אפשר להמשיך לתתה בעיות מתחת לשטיח, וחייבים להתמודד איתם. זה יקרה. או שזה יקרה עכשיו, ויתחיל, או שזה יקרה בסייקל הבא. אבל זה יקרה. אין לנו דרך אחרת להבטיח את ההמשך של הקיום שלנו פה כבית מסגשג לעם היהודי, אם אנחנו לא נידרש לסוגיות האלה.
עלינו זה תנועה, שאלות סיום כבר. זה תנועה שרוצה ללכת לכיוון של מפלגה, או דווקא לכיוון של think tank, או כלומר, מאיזה כיוון ההשפעה הזאת על השיח תבוא?
אז אחד, אני חושב שמה שייחודי אצלנו זה שאנחנו מדברים על לעורר את התודעה הציבורית לרגע המכונן הזה ולשינויים הרדיקליים, יותר מאשר לכתוב את המתכון של נייר המדיניות, של מה בדיוק צריך לעשות.
אז חוגי בית.
אנחנו עושים חוגי בית, אנחנו מפיצים את הרעיונות, אנחנו, המון אנשים פונים אלינו, מצטרפים אלינו לרשתות, עוקבים, ולוואטסאפ שלנו עשרות אנשים בשבוע, ואנחנו רואים תנועה אדירה של אנשים סביב הרעיון הזה. אנחנו כרגע לא הולכים להיות מפלגה, בוודאי לא בסייקל הזה, אולי בשלב הבא. אנחנו, מה שחשוב לנו זה שהרעיונות שאנחנו שמים על השולחן יקרו. ואנחנו נעשה את מה שצריך בשביל להביא את המציאות, לפגוש את הרעיונות היסודיים והעמוקים האלו. כי זה מה שחשוב, זה מה שישפר את החיים שלנו פה בעשרות שנים קדימה.
טוב, תראה, זה מעניין, יצא, בלי שהתכוונתי, יצא שהפרק הקודם שעשיתי, וגם הפרק הזה, הוא שיחות עם אנשים שבאים מארגונים חדשים, או יוזמת המאה של פוליבון שלי פחות חדשה, אבל שנושאים איזושהי בשורה חדשה, והפרק הבא יהיה עם התמקדות במערכת החינוך, ואיזושהי הצעה לפתרון רדיקלי, כפי שאתה אומר, שכתבנו עליו בהרחבה בגיליון הבא שלנו, אז זה מתכתב במציאות. בקיצור, יש הרבה כוחות עכשיו שבאים לעשות את הדבר הזה.
יש התחדשות רעיונית ענפה.
וזה נהדר.
וזה נהדר וזה מבורך, ואני חס וחלילה לא מעביר ביקורת על אף ארגון, כל ארגון יקדם את האג'נדה שלו, ושיעשה את זה, וכל בן אדם שיהיה מעורב, וככל שנרחיב את השיח הציבורי ואת העיסוק בשאלות היסודיות האלו, זה טוב. אני בקשר עם רוב האנשים שאתה מציין, ואני מעריך אותם מאוד, וחושב שזה טוב שיש פה איזושהי מרקחה של שיח ציבורי, ורעיונות שמתחרים וכו'. אני שוב אומר, אנחנו רוצים את הרעיונות הגדולים, המשמעותיים, תביאו לנו את הלוויתן הגדול הזה שצריך להתמודד איתו, בואו נסתכל על ה-20% האלו שדווקא אין עליהם הסכמה, שהם אלו שמזזים את המחט, ושם נכוון את המעמד שלנו.
אתם מדברים על ה-20% של ההסכמה.
נכון, אבל שם הדברים החשובים באמת. שוב, אני אומר, כמו שהיה לנו את ועדת נתניהו, שחנתה עד שחיים רמון הרים אותה וטיפל בנושא הזה, ועשה שינוי מבני, והזיז את הכוח, והוציא את האחריות לטיפולי הבריאות מארגוני העובדים למערכת ציבורית מתוקצבת וטובה. אותו דבר היה לנו ועדת דוברת לפני 20 שנה. ינואר 2005 הונחו המלצות ועדת דוברת על הממשלה. מאז הוספנו כסף, הוספנו, אבל לא עשינו את ה-20% הקשים אלו של להעביר את הסמכויות, של לקצץ בבירוקרטיה, של לתת דרור לרשויות המקומיות, לאנשי החינוך, למנהלי בתי הספר. ועד שלא נעשה את זה, זה לא מעניין. אתה יכול לדבר על אופק חדש דלת, אתה יכול לדבר על נושא החינוך הממלכתי. הכל טוב, הכל חשוב, אבל אני רוצה את ה-20% האלו, שהם אלו שיעשו את השינוי.
בסדר גמור. טוב, אנחנו נשלח את המאזינים לעקוב אחריך ברשתות ולקרוא את הטקסט שכתבת על השילוח, והם יכולים גם להסתכל באתר של עלינו, נכון. הנכדים המייסדים, זה שם קאצ'י.
תודה.
וזהו.
אני לא הקופירייטר, אבל תודה רבה על הבמה. תודה לך. והזדמנות ככה לפתוח את הרעיונות ולשתף אותם עם הציבור, אני חושב שזה שיח מאוד מאוד חשוב.
זה השיח עכשיו, כן. וזה טוב שזה ככה.
תודה רבה.